ואני רוצה לדבר על היציאה לדרך ועל האיכויות שאנחנו מצטיידים בהם ומטפחים ומתטפחות בנו במהלך התרגול. אנחנו אחרי יום אחד של תרגול דיברנו בהנחיות, לילה דיברה אתמול ודיברנו קצת היום על חלק מהאיכויות שמתפתחות בנו, אבל הייתי רוצה לתת סקירה יותר, אולי אפשר סקירת רוחב של מספר איכויות שמתפתחות בנו, ואפשר לדבר גם מצד אחד על איכויות של ראייה, של מבט, שמתפתחות בנו וגורמות לנו, מאפשרות לנו לראות יותר ויותר צלול, לראות יותר ויותר נכוחה, ראייה יותר חודרת, ראייה שמשחררת או שאמורה לשחרר אותנו. ומצד שני על איכויות שאפשר לקרוא להם איכויות של גישה, איזה גישה אנחנו, או גישות אנחנו מטפחים ומפתחים תוך כדי התרגול, שגם הם תומכות ומאפשרות את השחרור של הלב והתודעה. ואני חושב שמאוד ברור, וכדאי שיהיה מאוד ברור, שהתכלית של התרגול שלנו זה שחרור של הלב והתודעה מכל מה שגורם לנו קיבוץ, הסתגרות, אי נחת, תחושה של חוסר שלמות, תחושה של נפרדות, תחושה של חיכוך ומאבק, בין אם זה בתוך עצמנו ובין אם זה בעולם שסובב אותנו. אני רוצה גם, אני מקווה גם להראות ש באיזשהו מקום ישנו איחוד של האיכויות של הראייה והמבט ובין הגישה. הם מוצגים כדברים שונים ונפרדים. מצד אחד זה על מה להתבונן ואיך לשים לב, ומצד שני איזה גישה לנקוט או איזה גישות לנקוט. אז אני מקווה להראות שהם מתמזגים לכדי אחדות אחת שמשחררת. ועוד חשוב לי להגיד בתור התחלה יש פה קהל שונה ומגוון של אנשים שנמצאים כל אחד במצב תודעה שונה, מצב רגשי שונה, חוויה אישית שאנחנו נוסעים, מתגלגלת איתנו בחיים, ואנחנו מגיעים איתה לפה. חלק מאיתנו, זה אולי התרגול הראשון שלהם, או זה אכן הריטריט הראשון שלהם, חלק כבר היו בלא מעט, ואפילו הרבה, אולי אפילו ריטריטים. אז אנחנו נמצאים, וכל אחד מאיתנו, אנחנו שומעים את אותם דברים, אבל כל אחד שומע אותם קצת אחרת. לחלק הדברים הם חדשים לגמרי, ויכול להיות שזה ייראה, חלק מהדברים ייראו קצת לא ברורים, לא מובנים, לא יעלו שאלות, וזה בסדר. ויכול להיות שחלק אחר כבר שמעו חלק מהדברים והרבה מההנחיות שנאמרות פה, ועדיין יש פה הזמנה לכולנו להיות עד כמה שניתן בפתיחות ובתשומת לב, ולראות בין אם שמענו ובין אם לא שמענו, אלו מהדברים וההצבעות והמילים שנאמרות פה נוגע בנו יותר כרגע, יותר פותח, יותר מעורר השראה, יותר מאיר על מקומות שאולי אנחנו שמענו וידענו וראינו, אבל כרגע הם יותר נוגעים ומשמעותיים לנו. אז אני מזמין סוג של הקשבה שהיא נותנת לדברים לנחות איפשהו בתוכנו, בתוך הלב, ולראות איך זה מהדהד. אז אין צורך לקחת את כל הדברים ובלתי אפשרי, ואין ציפייה כזאת, אבל לראות מה מבין הדברים שנאמרים פה כאן ובכלל בריטריט, נוגעים לנו ויותר מעוררים בנו משהו. וכמובן, יהיו מן הסתם דברים יכולים לעורר בנו יותר שאלות מאשר תשובות, ואולי לפעמים אפילו בלבול מסוים, נראה לי שהבנתי מה זה התרגול הזה, בשביל מה אנחנו עושים את זה, אבל פתאום, רגע, מה זה הדברים האלה? זה יכול לעורר בלבול, ואני זוכר ודיברתי על זה עם לילה, שבריטריט הראשון שלי, שעשיתי אותו, הדברים ששמעתי היו מזעזעים, ממש זעזעו עמוקות תפיסות, הבנות, אמונות, דרכי חשיבה שהיו לי, וזה היה, ואני זוכר את החוויה, זה היה מבלבל לשמוע את הדברים האלה, ויחד עם זאת, ואולי בגלל זאת, דווקא הזעזוע והשוק התודעתי שנחווה משמיעה של הדרמה בריטריט הראשון, היה התברר כמשהו מאוד מאוד פותח ומאוד מאפשר שינוי. אז אני אולי אפילו מאחל לזה שתזדעזעו ותתבלבלו במובן מסוים. אז זה בתור הקדמה. אז אני רוצה לזכור את חלק מהאיכויות, או את האיכויות המרכזיות שאנחנו עובדים עליהם ומפתחים אותם כאן והיום, ונמשיך בכך גם מחר ובהמשך השבוע. והאיכות הראשונה והברורה ביותר, וזאת שמוזכרת שוב ושוב, זה האיכות של תשומת לב, של לשים לב. שלכאורה זה נראה דבר מאוד פשוט, לשים לב, מה, what's the big deal? אני שם לב, אנחנו שמים לב, אנחנו לא ישנים בחיים שלנו. שמתי לב להרבה דברים גם לפני שבאתי לריטריט הראשון, וגם בין הריטריט הראשון לשני, אז יש משהו מאוד חמקמק בהבנה, מצד אחד בהבנה של תשומת לב, וכמו שאתם כבר שמתם לב, עוד יותר חמקמק ביישום של תשומת לב. קל להבין אולי מה זה תשומת לב, אבל לא כל כך פשוט ליישם, או לא כך קל ליישם תשומת לב. אז תשומת לב זה היכולת לדעת את מה שמופיע כאשר ברגע שמופיע. זה היכולת להיות בנוכחות, בקשב, במודעות עם ההופעה של הדברים, ברגע ההופעה שלהם, ועם ההימשכות של הדברים, ועם ההיעלמות של הדברים. זה משהו מאוד מאוד חי, זה לא משהו סטטי, זה לא איזה משהו שיש לי אותו ואין לי אותו, זה משהו כי המציאות, כמו שאנחנו גילינו ונגלה עוד ועוד, היא כל כך דינמית, היא כל כך ברת חלוף, שרק שמנו לב שנייה ושנייה אחרי זה, או שכבר לא שמנו לב, או מה ששמנו לב אליו השתנה, ונדרשת תשומת לב חדשה. אז זה משהו חי, זה משהו דינמי. יש משהו מאוד יפה בעברית, בבחירה של המילים בעברית, לשים לב, שימוש במילה תשומת לב, לשים את הלב, כי לב זה לא משהו שנמצא אי שם בפריפריה שלנו. הלב זה המרכז, הלב לא במובן של האיבר, אני מניח, הפיזי, אלא המרכז שלנו, לתת את המיטב ואת המרכז שלנו עם התופעה או עם הדבר שאנחנו רוצים להיות בקשר איתו. ואני חושב שעצם השימוש הזה בלשים את הלב, לתת את הלב, להיפתח עם הלב, מצביע על איכות של משהו יותר מלא, של משהו יותר שלם. וזה עוזר לנו להבין כמה ביום יום, למרות שאנחנו בתשומת לב, ואולי גם פה התשומת לב שלנו היא משהו פריפרלי כזה, אנחנו שמים לב פה ושם, אנחנו שמים לב, ברור כשאנחנו הולכים ברחוב, שמים לב לא להתעכל בעמודים, ולא לחצות את הכביש בלי להסתכל ימין ושמאל, אבל תשומת לב שלנו היא מאוד פונקציונלית, ואם אנחנו כנים עם עצמנו, אנחנו מגלים שבעצם רוב הזמן אנחנו לא באמת בתשומת לב, אנחנו יותר חיים את העולם הווירטואלי שמופיע לנו כמחשבות, מאשר בקשר עם המציאות כפי שהיא נפתחת ונגלית לאלינו מרגע לרגע. אז בתשומת לב יש משהו שמחבר אותנו, משהו שגורם לנו להיות בקשר יותר רציף, יותר ישיר, יותר בלתי אמצעי עם עולם התופעות מרגע לרגע. וזה מופיע לנו גם בריטריט. אוקיי, אז היינו תשומת לב, היינו מדיטציה אחת בתשומת לב, עוד מדיטציה בתשומת לב, והליכה וישיבה, וכבר שמנו לב לנשימה, אבל למה הבודה כל כך התעקש להיות עם הנשימה הזאת, ועם הנשימה הזאת, ועולה לנו, ובוא נהיה כנים. מקווה שלא אצלכם, אבל אצלי בטח. עלתה השאלה, אוקיי, אז הייתי עם נשימה אחת, והייתי עם שני נשימות, מה זה יעזור לי אם אני אהיה עם כמה יש לי עוד 6 ימים פה, 5.5 נטו, וכך וכך ישיבות, 500,000 נשימות. מה זה יעזור לי אם אני אהיה עם 500,000 נשימות? יש, איך זה קשור לבעיות של החיים שלי? אני באתי לפה, ויש לי בעיות אמיתיות, לא נשימה פה, נשימה שניים. אולי עדיף שאני אנצל את הזמן, יש פה המון זמן, לפתור את הבעיות האמיתיות שלי, את הקשיים שלי, אולי כדאי שאני אעשה שימוש יותר מועיל בזמן מאשר להיות עם עוד נשימה או שניים. אז זהו שלא. מאוד מאוד לא. השאלות האלה עולות, האם לנצל את המדיטציה כדי לפתור בעיות, או כדי... אז לתשומת לב יש איכויות מדהימות, איכויות ממש מרפאות, מבריאות. תכנת חן, לילה הזכיר אותו נדמה לי הבוקר בהנחיות בהליכה, אותו נזיר ויתנמי, קורא לתודעה מלאה, הוא קורא לה נס. יש ספר שהוא כתב, נס התודעה המלאה. הוא מדבר על האיכויות הממש מבריאות, מרפאות, ניסיות של פשוט להיות בתודעה מלאה. ותשומת לב מלאה יכולה לגלות לנו מימדים אחרים של ההתנסות, מימדים אחרים של העולם התופעות שתשומת לב חלקית לא יכולה לגלות לנו. אנחנו יכולים בתשומת לב מלאה לגלות מימד של שלמות שקיים בתוכנו, שהוא לא קשור למחשבה כזאת או אחרת שעולה. זה לא קשור עד כמה נעים לי או לא נעים לי באותו רגע. זה לא קשור עד כמה המחשבות שמופיעות כרגע, רציתי אותם או לא רציתי אותם, אני מוטרד מהם או לא מוטרד מהם. במובן מסוים, תשומת לב זה שער לאיזושהי הוויה, איזושהי נוכחות שהיא הרבה יותר שלמה מאשר הפרגמנטים השונים שמופיעים בכל רגע ורגע, שזה נשימה, זה תחושה, זה צליל, זה מחשבה, זה רגש, זה התלבטות, זה הלך רוח כזה או אחר. אם תרצו, מדברים על זה במסורת, על תשומת לב או על מודעות, כאלה איזושהי איכות שהיא לא מושפעת מהאובייקטים השונים שמופיעים בה. ובדרך כלל, אם נהיה כנים, אנחנו מאוד מושפעים מהאובייקטים השונים שמופיעים. מופיע אובייקט נעים, ואנחנו בגן עדן. מופיע אובייקט לא נעים, כאב בברך, מחשבה על הריב שהיה לי עם אשתי לפני יומיים, או משהו מטריד שיש לי בעבודה, או איזשהו חוסר ודאות שיש לי לגבי מה יקרה בעוד חודש. ואנחנו בסבל. אז התשומת לב הרגילה שלנו היא מאוד מאוד מפוצלת ומאוד זזיתית, והיא לא ערה לאיזשהו ממד של שלמות שקיים בנו. ושוב, הוא קיים, אנחנו לא ערים אליו, ולכן אנחנו לא מודעים אליו, אז במובן מסוים אנחנו ישנים אליו, שלא תלוי בנעים או לא נעים, רצוי או לא רצוי. וככל שאנחנו מפתחים תשומת לב יותר ויותר מלאה, וזה עניין של תרגול, זה לא, ואנה תהיו מאוד, כמו שהוזכר הרבה פעמים כבר היום, תהיו מאוד בלתי שיפוטיים, גם כשנראה לכם אחרי יום שלהם של תרגול, אנחנו בעצם גילינו כמה שהתודעה שלנו לא בתשומת לב, כמה שהתודעה שלנו מרבה לנדוד, כמה מהר היא מוסחת, כמה מהר היא מוטרדת מכל מיני דברים שמופיעים. אז אנא אל תהיו שיפוטיים, כי זה טבע, או בוא נגיד זה הרגל של התודעה שלנו. כמה שנים אנחנו חיים ככה, שנים התודעה שלנו רגילה להתפזר ולקפוץ מדבר לדבר. ובחברה שלנו ובתרבות שלנו ובחינוך שלנו ובעולם הערכים שגדלנו לתוכו, תשומת לב איננה איכות שמוערכת מאוד. מוערכים איכויות ותכונות אחרות, כמו יכולת להפנים חומר ויכולת לנתח ויכולת להספיק, הרבה הרבה עניין של הספקה, אנחנו כולנו כאלה מולטי-טסקינג ועושים כל הזמן להספיק ולהספיק, אז אנחנו הפכנו את עצמנו לזה מכונה שהיא שואפת ומעריכה מאוד יעילות בכל מיני סוגים שונים, אבל איכות של תשומת לב היא נראית לא כל כך מוערכת. אז אני אומר את זה כדי להגיד שזה לא אשמתנו, וזה לא אישי, זה לא של יונתן, זה לא של לילה, זה לא של אף אחד מכם. ככה התודעה שלנו התרגלה להתפזר, ולוקח זמן להרגיל, לטעת בנו, להטמיע בנו הרגל אחר, הרגל של לחזור לתשומת לב. אז אין ציפייה, חשוב שתדעו, אין ציפייה שבסוף הריטריט כולם יהיו בתשומת לב מלאה לכל נשימה ולנשימה, ואפילו לכל נשימה שנייה. אין ציפייה כזאת. ולעומת זאת יש ידיעה ויש הבנה ויש ניסיון שמוכיח שככל שאנחנו מפתחים תשומת לב במקום שבו אנחנו נמצאים, תשומת הלב הזאת היא מבריאה, היא מחוללת שורה של תהליכים נלווים שמבריאים אותנו. אז אפילו אם אתם מתרגלים היום, תרגלתם היום, ואולי תתרגלו גם מחר ותראו שהתודעה עדיין ממשיכה לנדוד, זה בסדר, זה צפוי, זה חלק מהתבנית שהורגלנו, ובכל זאת לשים לב ולו רק למחשבה הזאת, ולו רק לנשימה הזאת, ולו רק לתחושה הזאת, יש בזה משהו מועיל ומבריא. כי יש לנו ציפייה שאם נהיה בתשומת לב, אם באמת נהיה בתשומת לב, אם נקשיב טוב להנחיות של הבודה, אם נהיה יוגים טובים, ואנחנו נורא, יש לנו משהו שנורא רוצה להצליח, להיות את היוגי, ולילה דיברה על זה היום, על להיזהר מהנפילה למלכודת של ההצלחה וכישלון, יש לנו משהו שנורא רוצה לעשות את זה טוב, לשים לעצמנו וי, עשיתי טוב את הריטריט הזה. זה נורא חזק, ואני לא חושב שיש בנו מישהו שאין בו איזה כשהוא יושב לתרגל, כי זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מתרגלים כמובן, אז זאת הציפייה שאני אהיה. אז יש לנו ציפייה מאוד חזקה שאם מתרגל טוב, אז יופיעו תחושות נעימות. יפסיקו מחשבות, כי אנחנו לא אוהבים את המחשבות, בטח לא את אלה שאנחנו לא רוצים, וכמובן מציקים לנו מדיטציה, ותהיינה תחושות נעימות, ויהיה שקט, ויהיה בהירות. תשומת לב לא עובדת ככה. תשומת לב זה היכולת לפגוש בצורה שווה, כמו אותה שמש שמאירה, באופן שווה גם את הנעים וגם את הלא נעים, גם את המחשבות הרצויות וגם את המחשבות הלא רצויות. זאת יכולת אינקלוסיבית, זה יכולת שהיא לא מוציאה שום דבר מתוך עצמה. במילים אחרות, אין דבר, אין חוויה שאנחנו לא יכולים להיות אליה בתשומת לב. זה לא שאנחנו, כאילו שאנחנו יכולים להיות בתשומת לב רק אל מה שנעים, רק אל מה ששקט, רק אל נשימות כיפיות, ולכאב, ולמחשבות, ולמואזין, ולנחירות של השכן, כל מה שלא נעים, לשם אנחנו לא יכולים להיות. אז ככל שאנחנו שמים לב למה שלא ציפינו, ומה שכביכול מטריד אותנו, כך התרגול שלנו נפתח ומתפתח. במובן הזה, אין טוב ורע, אין נכון ולא נכון. יש ציפיות כמובן, יש שאיפות, יש איזה כמיהה לשקט וזה, אבל אנחנו לא זקוקים לו כדי שתשומת הלב כאיכות תגדל, והיא יכולה לגדול בין עם מה שמופיע נעים ובין עם מה שמופיע לא נעים. נורא חשוב שנדע את זה. תשומת הלב איננה מותנית באובייקט שהיא פוגשת. זה לא הנשימה הזאת או הנשימה הזאת, זה כל אובייקט שאנחנו פוגשים בתשומת לב, יכולת התשומת לב גדלה, ואיתה האיכויות הנוספות שאני אדבר עליהן. והיבט נוסף של תשומת לב, זה ההיבט של היזכרות, וזה ממש בא מהמילה שהבודה השתמש בה, סאטי. תשומת לב זה, חלק מזה זה להיזכר. במה צריך להיזכר? ובעיקר להיזכר שנדדנו ואנחנו רוצים להיות בתשומת לב. הייתי בתשומת לב, הייתי עם נשימה, הייתי עם שתיים, ונדדתי, התחלתי לחשוב על זה ועל זה, ופתאום נזכרתי, אני לא בתשומת לב. ככה זה מופיע, הרי זה לא שאני מודע לזה שאני מוסך, פתאום אני שם לב שמוסכתי. וזה רגע של היזכרות. והרגע הזה של היזכרות הוא רגע של תשומת לב, והוא רגע של בחירה. נדבר על זה יותר מחר ובהמשך. ואנחנו יכולים לבחור להמשיך את ההסחות, ולפעמים זה נורא מפתה להמשיך את המחשבות, כי המחשבות הרבה פעמים יותר מעניינות מהנשימה, אבל ההיזכרות, אני שם לב, ואני חוזר לכאן ועכשיו, נשימה, תחושות, גוף, נוכחות, מה שאנחנו מאגנים אותו כבסיס הנוכחות שלנו, בסיס תשומת הלב, זה אקט שאנחנו מפתחים אותו שוב ושוב. זה שריר, זה שריר, זה שריר של התעוררות אם תרצו, אבל לא שריר במובן שאנחנו משתמשים בו כדי לקסח את המחשבות ואת חוסר תשומת הלב וזה. זה שריר מאוד עדין, כל פעם שאנחנו בוחרים להביא תשומת הלב חזרה, לכאן ועכשיו, אנחנו מפתחים בנו את היכולת להיות יותר ערים. אנחנו מפתחים בנו איכות ואיכויות נוספות שמרפאות אותנו. אז ההיזכרות היא דבר נורא נורא חשוב, ובמובן מסוים להיזכר 10 או 20 או 50 פעמים במדיטציה שנדדנו, לשים לב שנדדנו ולהחזיר את עצמנו, זה תרגול לא פחות חשוב מאשר להיות 10 דקות עם נשימה בלי שזזנו. לכל אחד יש את התועלות שלו, אבל זה לא שהתועלת של ההיזכרות וההחזרה היא פחות חשובה, היא מאוד מאוד חשובה. וזה מוביל אותי לדבר על האיכות הנוספת של שאנחנו מפתחים פה, שהיא איכות של אנרגיה או מאמץ, או אולי אפילו יותר נכון לקרוא לזה אומץ. המילה בפלית זה ויריה, שיש כאלה שמתרגמים אותה כאומץ, אנרגיה שמביאה לנו ויטליות וערנות, אנרגיה שתומכת בתשומת הלב ובריכוז וכל מה שאנחנו מפתחים פה. אז מה זה המאמץ הזה? והרבה פעמים אנחנו מבינים לא נכון מאמץ, ואנחנו מבינים שצריך להתאמץ כדי להיות בתשומת לב. כמה מאמץ נדרש מכם כרגע לשים לב לכך שאתם יושבים פה ודברים נשמעים ומופיעים? נדרש איזשהו מאמץ? תראו בעצמכם, ותראו גם שתשומת לב דורשת מעט מאוד מאמץ. ואולי המאמץ שנדרש מבלי להיכנס, כי אפשר לעשות טיצ'ינג שלם, וכדאי למצוא את ההזדמנות, אבל זה לא יהיה בריטריט הזה, לראות את הסוגים השונים של המאמץ ואת היישום שלהם במדיטציה ומחוץ למדיטציה, אבל אולי בקונטקסט שלנו, של יושבים במדיטציה, הולכים במדיטציה, תשומת הלב נודדת, יש פיתוי נורא גדול. אני אהיה עם המחשבה הזאת, אני אהיה עם פנטזיה, עלה לי פתאום איזה זיכרון יפה, איזה שיר יפה, איזה תמונה יפה, ואני אמשיך לפנטז, כי הזמן עובר יותר מהר, וזה יותר מעניין, ומדיטציה זה נורא משעמם, פה נהיה כנים. אז המאמץ שנדרש, זה המאמץ לוותר על הפנטזיה, לוותר על החלום, לוותר על המחשבה המפתה, ולשוב לכאן ועכשיו. זה המאמץ. זה המאמץ הרגשי הכי חזק שנדרש מאיתנו מדיטציה. אז מדובר בעצם בוויתור רגשי יותר מאשר במאמץ פיזי, ונורא חשוב שנבין מאמץ בהקשר של משהו רגשי ומנטלי ולא משהו פיזי, כי הרבה מדי אנשים מבינים מדיטציה וריכוז כסוג של אני אתרכז בכוח, אני אשים לב בכוח, אני עכשיו לא אתן למחשבות שלי לנדוד, אני אדבק לנשימה ואני אהיה עם הנשימה ורק עם הנשימה וזאת גישה וזאת הבנה לא נכונה, ואני יכול לדבר מההתנסות שלי, שככה באתי למדיטציה בגישה מאוד משימתית. אוקיי, יש מדיטציה, אוקיי, אלה הנחיות, זה התרגול, זאת הקרית, אוקיי, זה סדר היום, אז אני אתרכז ואני אהיה מודד טוב. לא נעים לי להגיד, שנים הייתי בתוך ה-state of mind הזה, שמדיטציה זה משהו שצריך להצליח בו, וצריך לאמץ, לקחת את כוח הרצון, ואם יש מספיק כוח רצון, אז אני אביא את עצמי, ואני אתרכז, ואני אהיה עם הנשימה, ואני עושה את זה טוב. זה מפח נפש גדול. כדי לדבר על זה, צריך לדבר קצת על ריכוז, שזאת עוד איכות שמתפתחת בנו. במקביל, ביחד עם תשומת הלב מתפתחת בנו, ואנחנו מפתחים איכות של ריכוז. כמו שלילה אמרה, המילה סמאדי, יש לה הרבה תרגומים, של ריכוז, של שקט, של מיקוד, של איסוף, וכל אחד מהם, של איחוד, כל אחד מהם מראה חלק מהתמונה, אבל אף אחד מהם לא נותן את התמונה המלאה, את מלוא המשמעות של סמאדי. אז באספקט ראשון, ואולי הקל ביותר להבנה, זה האספקט של מיקוד תשומת הלב באותו היבט של ההתנסות שאנחנו רוצים להיות איתו בתשומת לב. וההיבט הזה יכול להיות היבט מאוד מצומצם, והוא יכול להיות היבט רחב. במובן הזה, הריכוז או הסמאדי מושווה לאור של מנורה או של פנס. הוא יכול להיות מפוזר, שהוא מאיר שטח גדול, אבל לא בצורה מאוד חדה, אבל כמו של מנורות של מכונית, שמאירות את כל הכביש, וזה יכול להיות איזה קרן לייזר שמבטרת על כל 99% מהוויו, מהתמונה, ומתמקדת בדבר ספציפי אחד, שאותו היא רוצה להאיר בדיוק מאוד חד. אז שניהם זה אספקטים של ריכוז. ריכוז זה לא רק להיות עם דבר, נניח נשימה, או איזשהו צליל, או איזשהו היבט של ההתנסות, זה יכול להיות גם רחב, ושניהם אפשריים, ואנחנו לומדים לפתוח ולסגור, ודיברנו על זה גם היום, שאפשר להיות עם הנשימה, בתור לבחור אובייקט מאוד ספציפי, כמו קצי הנחיריים, או הבטן, ולהיות עם זה, ואפשר להסתכל, לשים לב לנשימה, כמשהו יותר הוליסטי, כאיזשהו משהו, תהליך של, של זרימה, של פתיחה וקיבוץ, משהו כזה, שאפשר להרגיש אותו בעברי הנשימה, ואפשר להרגיש את ההשלכות שלו, את ההשפעות שלו על, על אזורים אחרים שלכאורה אנחנו לא נושמים שם, אבל הם מהדהדים עם הוויברציות של הנשימה, אם תרצו. אז שניהם זה היבטים של ריכוז. שניהם חשובים ושניהם אפשריים. היבט נוסף של ריכוז זה ריכוז יכול להיות רגעי מרגע לרגע, ואז האובייקט יכול להשתנות, פעם הנשימה הזאת, פעם הנשימה הזאת, פעם המחשבה, פעם הזה, אז הוא מרגע לרגע, ויכול להיות רציף באותה נקודה. זאת אומרת, כאילו רציף, ובינינו אין דבר כזה רציף, כי כל רגע הוא חדש. זה לא שיש איזשהו אחידות, זה כל פעם משהו חדש, אבל אנחנו יכולים להיות שם ורק שם, אנחנו יכולים להיות פה ופה ופה ופה, ובכולם יש ריכוז. למשל, תשימו לב על ספורטאים שנמצאים, או אומנים שנמצאים בפעולה או בריצה או משהו כזה. יש ריכוז מאוד חזק, אבל כל פעם האובייקט משתנה. אז שלא נטעה את עצמנו ולחשוב שריכוז זה רק להיות עם דבר מסוים ולשכוח מכל העולם. זה סוג מסוים של ריכוז, אבל הוא לא היחידי. למשל בהליכה אנחנו מתרגלים ריכוז שכל הזמן משהו אחר. פעם הרגל הזאת, פעם הרגל הזאת, פעם הדריכה, פעם מה אני רואה, פעם מה אני שומע. הכל מוכל בשדה התודעה. אז יכול להיות סוג כזה או אחר של ריכוז. היבט נוסף של סמאדי זה איסוף של התודעה, שזה אומר שהתודעה במובן מסוים יותר שקטה והיא פחות מוסחת, יש לה פחות את הנטייה להיות זזיתית, לקפוץ מדבר לדבר, להיות מפוזרת או אחורה או מטושטשת. זה תודעה אסופה, היא תודעה שנמצאת במלואה עם האובייקט, רחב או צר, מצומצם או רחב, ככל שיהיה, אבל היא אסופה, היא שמה, היא לא נודדת ולא ממהרת להיות מוסחת מכל דבר. ובית נוסף של ריכוז זה שקט, ושקט הוא גם תולדה של ריכוז, והוא גם תומך בריכוז. ככל שאנחנו מפתחים את היכולת ואת האיכות של הריכוז, לאורך זמן, וחשוב פה המילה לאורך זמן, כי זה לוקח לרובנו יותר מאשר יום או יומיים, חלקנו אולי פחות, וזה גם פונקציה של תרגול, כמה תרגלנו וכמה אנחנו מתרגלים, אבל משהו נהיה שקט יותר, תודעה נהיית שקטה יותר, וגם שקט הוא תומך בריכוז, הם מזינים, הם תלויים הדדית זה בזה, אנחנו בשקט, יותר קל לא נתרכז, וככל שאנחנו מתרכזים יש יותר שקט. הפירות של תשומת לב ושל הריכוז הם פירות רבים שאני רק יוכל היום להתחיל ולתאר אותם. ודיברנו על שקט, יזכיר בקצרה שמחה, תופעת לוואי של התרגול מופיעה בנו שמחה, שזה יכול להיות שמחה ברמה הגופנית, הגוף מתעורר לחיים, מופיעות תחושות נעימות בזמן ובתנאים הנכונים, לא כשאנחנו עושים. אבל חשוב לדעת שלשם זה זאת תוצאה של התרגול, וזה גם תנאי שתומך בתרגול. זאת אומרת, אם נתרגל מתוך איזו רצינות, מתוך איזשהו זעף פנים ואיזו נחישות כזאת, השמחה לא כל כך תופיע. ואם היא תופיע, היא תהיה יותר גופנית מאשר מנטלית. אז זה אומר שאנחנו יכולים להזמין יותר שמחה, לא להיות כל כך רציניים וכבדים עם עצמנו ועם אנשים אחרים שנמצאים סביבנו. אנחנו בביזנס של חופש, בוא לא נשכח, אנחנו מתרגלים משהו כזה קצת מונוטוני, יושבים, דוגרים על הכרית עוד ועוד, ואולי בסוף השבוע יבקעו פה כמה הפרוחים, מי יודע, אז זה נראה כזה משהו כזה חמור סבר, אבל אנחנו בביזנס של חופש ושמחה. אנא הזכרו והזכירו לעצמכם שאנחנו בביזנס של שמחה, ותרשו לעצמכם לצחוק. תרשו לעצמכם לצחוק על הניסיונות הפתטיים שלנו לפעמים להיות רציניים ולהצליח. אני חוזר לפה, הייתי עכשיו יומיים בבית עם המשפחה החולה שלי, אבל הייתי 9 ימים בסלף ריטריט לפני זה, אז עשיתי את מה שאתם עושים פה, ישבתי באיזה חדר, 9 ימים עם עצמי, לא פגשתי אף אחד, ותרגלתי. וכשאתה לבד עם עצמך, אתה נהיה מאוד רציני, אין לי מי להחליף דחקות, וגם אם יש, אז אתה מתרגל, אז זה מגייס משהו. ואני מאוד הזכרתי לעצמי את הפן הזה של השמחה, ומאוד נהניתי לצחוק על השטויות שהמיינד שלי סיפר לי, ועל המחשבות המעוותות, ועל הפינות, ה-dead end שאני מכיר שם, וכל פעם שראיתי שנכנסתי ל-dead end, פשוט התגלגלתי מצחוק. מה, אתה כבר מתרגל ככה בשנים, ועוד פעם אתה נכנס לשם, ופשוט משהו בגישה משתנה, שאנחנו מבינים שאנחנו לא בעסק של רצינות, והתרגול נהיה יותר קל. התרגול צובר אנרגיה יותר חיובית, וזה מזכיר, זה מחזיר אותי לנטייה של חלק מאיתנו להיות מאוד קשים עם עצמנו, ומאוד שיפוטיים, ומאוד תובעניים כלפי עצמנו, ולרצות להצליח. ולא שלרצות להצליח זה דבר רע. זה בסדר, אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, ואנחנו לא רוצים לסבול. אבל אם זה הופך להיות איזושהי התניה פנימית שמגייסת מאיתנו איזה נוקשות כלפי עצמנו, נוקשות כלפי התודעה, תתרכזי, תתרכזי, תהיי שם. הבודה דיבר על זה שתודעה מקובצת, תודעה לא גמישה, לא יכולה להצליח במאמץ הזה או בתהליך הזה של לראות את המציאות בפני עצמה. כי אם התודעה לא גמישה, איך היא תראה את הדברים בצורה גמישה? הדברים לא יתבהרו לנו במלוא בהירותם, אם התודעה שלנו תהיה נוקשה. אם אנחנו נהיה נוקשים, אנחנו נראה נוקשות. אם אנחנו נהיה מקובצים, אנחנו נראה קיבוץ. אם אנחנו נהיה משימתיים, אנחנו נראה משימות. ולא נראה שכינו בחוץ ממשימות. אז שוב, אני אקס קתדרה פרלו, אומרים בלטינית, מתוך ניסיון, מתוך הרבה שנים, והרבה כישלונות מפוארים, אני יכול להעיד, לפחות עם ההתנסות שלי, שזה היה כישלונות מאוד מפוארים. היה הרבה פאר בכישלונות האלה, ואני לא מצטער על רגע, כי הייתי צריך את השיעור הזה, הייתי צריך לקבל את הפטיש הזה בראש, כדי להבין שזה no go. שאפשר להשיג אולי שקט כפוי וריכוז זמני, אבל חופש, זה לא היה קשור לחופש בכלל. חופש לא יצא משם. יצא משם כאב ראש, מפח נפש, תסכול, והייתי זקוק לרמות האלה של התסכול כדי להבין שזה לא זה. אז ועוד פרי נוסף וחשוב שתשומת לב, מאמץ נכון, ושוב מאמץ זה משהו, זה לא משהו פיקס, זה לא שאני מוצא את מינות, את מינון המאמץ הנכון ואני נשאר איתו מעכשיו עד סוף. גיליתי כמה גז אני צריך ללחוץ, אוקיי, גיליתי את הלבל המסוים הזה, ככה גז אני צריך לתת. זה משתנה מרגע לרגע. לפעמים אנחנו צריכים לתת מעצמנו יותר, להביא יותר סקרנות, להביא יותר אנרגיה, ולפעמים אנחנו צריכים להוריד את הרגל מהגז. ורק תשומת הלב והניסיון שלנו, אף אחד אחר לא יכול לראות מה באמת אנחנו עושים. כמובן שכשאנחנו משתפים קולגה או מורה, אז זה יכול להבין מתוך הדיווח מה אולי לא מאוזן, או מתוך הדיווח או מתוך החוויה שמדווחת. אז לכן מאוד חשוב להיעזר במורים ואנשים שהתנסו לפנינו ויש להם, יכולים לשתף אותנו. אבל מאמץ, אנחנו, השאלה כל פעם מופנית לעצמנו. כמה מאמץ כרגע, כמה אנרגיה נדרשת לי כרגע כדי להיות נוכח עם הדברים כפי שהם? לפעמים יותר ולפעמים פחות, וזה יכול להיות דקה אחת ככה ודקה אחת אחרת. וזה אחד הסקילס, אחד המיומנויות העדינות והחשובות ביותר שאנחנו לומדים, זה את התנועה הזאת של יותר או פחות, לפתוח או לסגור, להתפקס או להתרחב. ואנחנו, אז אנא תהיו קשובים לזה, כי זה לא שהבודה אמר 3/4 מגה מאמץ כפול 17 ימי תרגול שווה X חופש. זה איכות שכל הזמן אנחנו מכווננים אותה, ורק ההתנסות שלנו תוכל להגיד לנו עד כמה להתכוונן. אז התולדה של התשומת לב ומאמץ וריכוז זה בהירות. אחת המילים הכי פשוטות להבהיר, בהירות ביכולת, הדברים נהיים פחות מסובכים. אנחנו רואים, הדברים מתבהרים לנו מעצמם. אני חושב שזה לא שאנחנו מפסיקים לחשוב, אנחנו כן חושבים, אבל הדברים נהיים לנו יותר בהירים. גם בתרגול, וזה בא והולך, וגם ובעיקר בחיים. מה שלפני זה חפרנו וחשבנו והתלבטנו, לעשות ככה ולעשות אחרת, לקחת או לוותר, לבחור או לא לבחור, ללכת עם הדברים, ההקשבה מגלה לנו איזושהי בהירות אינטואיטיבית שהיא ממש פרי של התרגול. אז הדברים שהיו מורכבים נהיים יותר פשוטים, יותר ברורים, משהו בתוכנו יותר יודע מה נכון ומה מתאים. ואני אומר את זה כי אני חושב שזה אחד הפירות הכי בעלי ערך ליומיום, ולמה, ולכן זה עונה על השאלה, האם לבלות את המדיטציה כי נורא משעמם, אז אני, בואי, יש איזה בעיה. לקחת העבודה או לא לקחת העבודה, להתגרש או להתחתן, לנסוע להודו או יש לנו בעיות, והרבה פעמים יש את הפיתוי. אולי אני יקטיש את המדיטציה להתמודד עם הבעיה? לא, כי אולי כן נגיע לאיזושהי בהירות לגבי הבעיה, אבל האיכות של התרגול תביא לנו בהירות שבה הרבה בעיות יראו באור אחר. הרבה מהתסבוכות והפלונטרים של החיים מקבלים אור אחר, נראים באור אחר, כאשר האיכויות האלה מבשילות ומתפתחות ונושאות את הפירות שלנו. אז אני רוצה לדבר על אולי המגה פרי, ולא הרבה לדבר, אני אולי לתת טעימה, ואני מניח שאני ישאיר פה יותר שאלות מאשר תשובות, על הפרי, על הפרי, אם אפשר לומר, והבודה בהחלט דיבר, של הפיתוח של האיכויות האלה, מתפתחת בנו איכות שנקראת חוכמה, פניה. חוכמה לא במובן של ידע, של יש לנו יותר ידע, שיש לנו, אגרנו יותר ידע, קראנו הרבה, ראינו הרבה, התנסינו בהרבה. חוכמה לא סותרת את זה, אבל החוכמה הבודיסטית מכוונת לאיזשהו איכות שיודעת לראות את המציאות כפי שהיא, יודעת להפריד בין איך שהדברים נראים ומופיעים לבין הטבע האמיתי שלהם. אז זאת איכות שמבדילה, שמפרידה בין מה שהוא, מה נראה, לבין מה הטבע של מה שנראה. מה המאפיין, בוא נגיד, המשחרר בתוך מה שנראה, או בהלימה יותר עם המציאות של מה שנראה. אז זה מה שעושה החוכמה, והביטוי של החוכמה, הפרי של החוכמה, הוא let go, הרפיה, שחרור, נטישה. ואמרנו, אנחנו בביזנס של שחרור, של let go. אז חוכמה היא בדיוק אותה איכות שמאפשרת לנו לראות את המציאות ולעשות את ההבדלה שלא כל כך ברורה לנו, או אני אגיד את זה בצורה מאוד on the face of it, אנחנו בדרך כלל חושבים שמה שאנחנו רואים זה מה שיש. אנחנו נוטים לתת, להאמין בקיום עצמאי ומהותי של הדברים כפי שהם נראים לנו. ובמובן הזה, לזה קורא הבודה ברות או אשליה, אביג'ה, אי ידיעת הדברים כפי שהן. והחוכמה היא החוכמה שמלמדת אותנו או מראה לנו את ההבדל בין איך הדברים נראים ומה באמת יש שם. אפשר לומר את זה אחרת, שהנטייה שלנו להיות אובססיביים, להיות כל כך דאגנים, להיות כל כך חסרי שקט, חסרי מנוחה, כלפי עצמנו וכלפי הסובב אותנו, בנויה, אותה נטייה בנויה ומושרשת על בסיס אותה נטייה להאמין שאיך שהדברים נראים, כך הם באמת. והנטייה הזאת היא זאת שגורמת לנו להסתבך, להילחם מלחמות מיותרות עם עצמנו ועם המציאות, כי שוב, זה נראה לנו אמיתי. והחוכמה אומרת לנו, יונתן, שים לב, הדברים הם לא כפי שהם נראים. יותר מזה, הדברים נעדרים קיום עצמאי ונפרד מהדרך שבה הם נתפסים על ידי התודעה. התודעה הרגילה שלנו רגילה, רגילה לחשוב, וזה של כולנו, וזה אוטומטי, וכולנו נולדנו עם זה, וכך התודעה בנויה לפעול. נא לא לבוא בטענות לאף אחד. אין פה אשמים. אין פה טיפשים ואין פה חכמים במובן הזה. התודעה שלנו נוטה להאמין, לא רק אינטלקטואלית, אלא ממש, שאיך שהדברים נראים, הם קיימים שם בפני עצמם, כפי שהם, שהקיום שלהם הוא עצמאי מזה שרואה אותם ומהדרך שבה נראה אותם. הם שם, בין אם אני רואה אותם ובין אם אני לא רואה אותם, ואם אני חושב עליהם כך או אחרת, הדברים הם כפי שהם. החוכמה מראה לנו שאין דבר כזה, שאין לדברים, לתופעות, אין קיום עצמאי ונפרד מהדרך שבה התודעה שלנו תופסת אותה. בצורה אחרת, אני אגיד, הדרך שהתודעה שלנו רואה, קולטת, מודעת, תופסת אובייקטים, הדרך שבה התודעה עושה אותך, מתנה את הדרך שבה הם יופיעו בתודעה. זה עולם סגור, זה עולם שאחד מזין את השני, מאשר את השני, או אם תרצו, מפריך את השני. והחוכמה שמתפתחת בנו, היא חוכמה שאומרת לנו, יונתן, שים לב, זה לא קיים שמה בפני עצמו, זה לא קיים בנפרד מהדרך שבה זה מופיע בתודעתך. אנא ראה את הריקות שבתפיסה הזאת. ריקות שבתפיסה שהדברים נמצאים שם כפי שהם. אז אל הריקות הזאת, אל אותה הבנה של הדברים הם לא כפי שהם נראים לפני שעשינו את החקירה, או ללא החקירה, אל שם מופנה התרגול שלנו. וככל שתודעתנו רואה יותר, מיומנת יותר לראות את התלות ההדדית הזאת, את ההתניה שקיימת בין התודעה שפוגשת לבין האובייקט שמופיע, כך התודעה לומדת, אם נרצה, לא להשליך את אותה מהות עצמאית שהייתה רגילה להשליך עד עכשיו. היא לומדת לראות את הדברים ריקים מהאשליה של הדרך שבה הם מופיעים. אם תרצו כמה דוגמאות פרקטיות, ואפשר וכדאי, ואני מקווה שנפתח את זה יותר בהמשך, דוגמה מאוד קלאסית מתוך המסורת ההודית, הולך בן אדם בשביל ורואה פתאום נחש. והנחשים בהודו, כך שמעתי, לא סימפטיים, יש כאלה שדקה, אחרי שהקישו אותך, אתה כבר לא בינינו, אז זה דבר מפחיד. והבן אדם רואה את הנחש ומגיב כפי שבן אדם, ואז עובר לידו עוד בן אדם, ומסתכל ורואה את הבן אדם המבועת, ורואה שם ואומר, רגע, מהזווית הזאת אני בכלל רואה שזה חבל. ברור לגמרי שזה חבל. עכשיו, תשימו לב שזה אותו אובייקט. האובייקט לא השתנה. אבל ההשפעה של זה על התודעה היא רדיקלית. ברגע שהתודעה משליחה על האובייקט הזה נחשיות, מאפיינים, תופעות, כן, מאפיינים של נחש, היא מגיבה בצורה אחת. וכאשר התודעה לא משליחה את אותה דמות או הופעה של נחש על אותו אובייקט, האובייקט לא שונה, אבל ההשלכה היא שונה. החוויה הפנימית היא שונה לגמרי. זה ההבדל בין סבל, פחד, חרדה, מצוקה, סטרס, לבין... אז במובן הזה אנחנו לומדים, התרגול שלנו מוביל אותנו יותר ויותר לראות את הדברים בדרך שלא משליחה עליהם מאפיינים שהם לא אינהרנטיים לאותם דברים. היא לומדת, אנחנו לומדים לשחרר את עצמנו מהנטייה המוטבעת בנו מאוד חזק, להעניק מהויות, זהויות, משמעויות, שלא קיימות באובייקטים, אלא קיימים בדרך שלנו לתפוס אותם. זאת התנועה של החוכמה. והאפקט של החוכמה הוא שחרור. שאנחנו לא ממציאים יותר נחשים, איפה שאין נחשים, את התודעה שלנו יכולה להיות שקטה. ואם נסתכל על החיים שלנו, אז רוב הזמן, unfortunately, אנחנו ממציאים הרבה נחשים ארסיים בתודעה שלנו. אין ספור כאלה. ולא סתם, אנחנו באים לאנדור. יש לנו קושי, וזה אוניברסלי. יש כאלה שיש להם קושי ולא באים לאנדור. זה לא כאילו שאם אתה בא לאנדור, אז יש לך קושי, ואם אתה לא בא לאנדור, אין לך קושי, אבל יש בנו לפחות את ההבנה ואת האמון שיש קשר בין איך שאנחנו תופסים את המציאות לבין איך שאנחנו חווים אותה. זאת ההבנה שמביאה מישהו לדרך רוחנית. כשהוא מבין שהסבל בעולם זה לא פרי תוצאה של... אלא שיש משהו בדרך ההתערבות וההשתתפות שלנו עם ובתוך עולם התופעות שאו מפחית או מוסיף על האי נחת שלנו, אז אנחנו מתחילים את הדרך. אז אני רוצה לעודד אתכם, אותנו, לא לקחת בשני פנים, לא לקחת בשוויון נפש את האיכויות המאוד פשוטות האלה של תשומת לב ושל התמדה ושל התמסרות ושל גישה מיומנת לתרגול, אבל מצד שני גם לא להיכנס לאיזושהי רצינות ואיזושהי אובססיביות של I must get it, לא להכניס את עצמנו לאיזה קיבוצים, למצוא את דרך האמצע בכל רגע ולזכור ש כל מה שאנחנו עושים פה זה לא, הנושא זה לא נשימה, הנושא זה חופש. הנושא זה החופש העמוק ביותר והשמחה והאושר הגדולים ביותר שאנחנו יכולים לאחל לעצמנו. אלה הם הנושאים, והנשימה היא כרגע אובייקט, הנשימה, התחושות שמאמן אותנו איך לפתח את התכונות שישחררו אותנו. אז תודה על ההקשבה. בואו נשב איזה דקה בשקט.